אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
נתניהו הוא איש שמבין היסטוריה. לפעמים נדמה שהוא חי בשביל ההיסטוריה.
השבוע נפל דבר בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית.
המנדט שניתן לראש הממשלה נתניהו, מי שכיהן הכי הרבה זמן בהיסטוריה כראש ממשלה, פשוט פקע. המושכות ניתנו אתמול לחבר הכנסת יאיר לפיד.
ואנחנו נשארים עם השאלה, יכול להיות שזה נגמר?
היי, אני גילי כהן.
אני עקיבא נוביק.
ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, בפרק מיוחד של שנינו, של עקיבא נוביק ושלי גילי כהן.
ואחרי מסכת הבר בת מצווה המלבבת הזאת, תראי, יש משהו כשמסקרים את נתניהו, שאת אף פעם לא באמת יודעת אם הוא מדבר אלייך, לעיתונאית שמולו, למהדורה הקרובה, או שהוא מנסה להכניס איזה ביטוי, לצרוב משהו לתקופה הקרובה, לשנים הקרובות, או אפילו להיסטוריה. אני מסתכל, מה יזכרו מנתניהו, איזה ביטויים, ציטוטים, אמירות, עוד 50 שנה, ויש המון, ובעיקר הוא מודע לזה ממש, הוא כותב את ההיסטוריה של עצמו.
לא יהיה כלום, כי אין כלום.
אם הערבים יניחו את נשקם, לא תהיה עוד מלחמה. אבל אם ישראל תניח את נשקה, לא תהיה עוד ישראל.
ייתנו! לא ייתנו!
Let's talk דוגרי.
כוונו את האש אליי, עזבו את אשתי וילדיו.
If it looks like a duck, if it walks like a duck, if it quacks like a duck, it's a duck. But this duck is a nuclear duck.
יש לו המון, ופוליטיקאים אחרים, כמעט כל היריבים שלו, משאירים אולי 4-5 דברים, גג 10 אמירות, את יודעת, אני מסתכל על לפיד, בנט, גנץ, בחירי הליכוד, לא נזכור מהם הרבה אמירות, אבל נתניהו, אני חושב שהוא עובד בשיטתיות, כדי להכניס ולצרוב הרבה ביטויים, וזה רק סימפטום אחד של הראייה העל-זמנית שנתניהו רואה את עצמו. הוא לא רואה את עצמו רק כמישהו שהניג את מדינת ישראל באיץ שנים, הוא מסתכל על ציר ההיסטוריה הגדול, הוא מוציא זום אאוט להרבה שנים, והוא ממש מתנהג ככה, אני חושב, מהרגע הראשון שלו בפוליטיקה.
אז אני אגיד לך מה, נתניהו הוא איש באמת, שאני חושבת שהוא מבין היסטוריה ברמות הכי גבוהות, ואני חושבת שבוודאי באירועים גדולים, הנאומים שלו לא סתם נכתבים עד הרגע האחרון, כי מבחינתו הם עוד שורה בספר ההיסטוריה העצום הזה, שיחתב אי אז מתישהו על בנימין נתניהו. אבל השאלה היא, עקיבא, לדעתי, אם אנחנו עכשיו כותבים את הפרק האחרון בהיסטוריה הזו.
אני חושב שנתניהו כבר 30 שנה כותב את פרק נתניהו בהיסטוריה. עברתי על הציטוטים שלו, לנסות להבין כמה משפטים ממנו יישארו עוד 20, 50, 100 שנה, כמה דברים שהוא אמר, ייזכרו.
ממה נשארת?
יש למשל את החלק הראשון לא נכון, החלק השני לא יהיה.
החלק הראשון לא נכון, והחלק השני לא יהיה.
שהוא שלף מהמותן לאחד הח"כים הערבים, ואני חושב שזה משפט שיישאר. ב-96 הוא המציא את יש לנו ארץ נהדרת. לפני 25 שנה. זה לא יישאר, אבל אני חושב שנתניהו מכל הפוליטיקאים היום, ואולי גם מכל הפוליטיקאים אי פעם, ישיר הכי הרבה ציטוטים, אולי זה בגלל שמהרגע הראשון, הוא מודע עד אימה לאיך ייזכרו הדברים. אני קורא נאומים של פוליטיקאים, הנאומים שלו כתובים מראש, כמשהו שיהיה יותר קל לקרוא עוד כמה שנים, ובכלל, אני חושב שהוא רואה בעצמו איזה מנהיג על ציר ההיסטוריה היהודית, מין בר כוכבא, דוד המלך, רשי, אני יודע, לא היו לנו מנהיגים איזה 1,000 שנה, ופתאום בא נתניהו, והוא רוצה לקחת בכוח כמעט את הקרדיט על הסיפור הזה, על הפרק הזה, ולכן תקופת נתניהו, אני חושב שזה פרק שרק עכשיו יתחיל להיכתב, יש מי שכבר כותב אותו עשרות שנים.
שכחת איזה מנהיג אחד, דוד בן גוריון, אבל נדמה לי שזו ההשוואה שנתניהו רוצה. דוד בן גוריון, בנימין נתניהו. אבל בוא נדבר רגע על מורשת נתניהו במובן הפוליטי. אני חושבת שכשמסתכלים על זה, אז אין ספק שבשנה האחרונה נרשמו עוד שני פרקים משמעותיים במורשת הזו. אחת, הסכמי השלום, הנורמליזציה, מדינות המפרץ.
זהו יום שמעטים כמו היו בתולדות מדינת ישראל.
יום שבו מובא הסכם שלום עם מדינה ערבית לאישור הכנסת.
שזה בעיניי באמת דבר מאוד מאוד משמעותי ביחסי החוץ של המדינה, בעיקר בגלל שפשוט לא נחתמו הסכמים כאלה, והיד הזו שמושטת לשלום כן משמעותית וכן הפירות שלה נראים בשטח. והדבר השני זה החיסונים, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הסיטואציה הנוכחית באמת מראה עם מה שקורה בעולם כיום, נתניהו הראשון שזיהה, אגב עוד קאץ' פרייז שהוא טבע, והצליח להתמודד עם זה מבחינה מנהיגותית, ניהולית, אחרי הרבה הרבה מאוד כישלונות, אבל בסוף בסוף עקיבא, אני חושבת שכשמנקים את הכל מה שנזכור אנחנו, זה את התחמנות הפוליטית.
כן, באמת?
כן, העובדה שנתניהו הצליח, הקינג ביבי הזה, שהצליח ליצור קואליציות ולפרק אותן במקביל, ועם יד אחת לקרב אנשים וביד השנייה להרחיק, נדמה לי שבסוף מי שיושב כל כך הרבה זמן על הכיסא של ראש הממשלה, זה בטופ 3 לפחות, אם לא יותר מכך.
אני חושב שעוד 100 שנה, ספק גדול אם נזכור איזה פוליטיקאי מניאק היה נתניהו, איזה ארמומי, נחלולי, כמה הוא חיסל את היורשים, כי אני מסתכל אחורנית על דוד בן גוריון למשל, שהוא באמת בעיניי המנהיג הכי גדול במאה ה-20, ודאי יותר מנתניהו. מי זוכר איך הוא התנהג ליריבים הפוליטיים שלו? מי זוכר את כל העניינים הפנימיים? רבין, הוא לא היה תכחן כמו נתניהו, אבל הוא ודאי היה תכחן. לא כל כך זוכרים להם. אני חושב שאנחנו זוכרים למנהיגים אחורנית את השיאים הגדולים, ואת הכישלונות הגדולים. גולדה מאיר למשל, גם בגין. מה זוכרים ממנחם בגין למשל? אני לא חושב שיש אדם, ילד בישראל, אולי גם נער בישראל, שיודע להגיד איך בגין החריב את הכלכלה הישראלית למשל. זוכרים לו את ימית, את הסכם השלום עם מצרים, זוכרים לו את זה שהוא מנע מלחמת אחים ערב קום המדינה, זוכרים אותו כמנהיג ענק, זוכרים למשל שהיה לו סטייל, לא בטוח שיודעים לתת סימנים בסטייל הזה. אז אותו דבר, בן גוריון שהיה פוליטיקאי דורסני וכוחני, ועוד לא הייתה דמוקרטיה להחריב, אבל אם בן גוריון היה מתנהג ככה, היום אומרים שהוא מחריב את הדמוקרטיה. אני חושב שבדיעבד יש איזו סלחנות, כמו שאנחנו זוכרים מחנה קיץ שהיינו בו כאיזו חוויה כיפית, למרות שסבלנו כל הדרך. אני חושב שלנתניהו יזכרו, אם הוא ייכנס לכלא, או אם הוא יורשה בדין, בוודאי יזכרו לו את זה. אם לא, אני חושב שיהיה איזה איפוי קוסמטי לטובה, יזכרו את ההסכמי שלום, אולי גם את הקורונה. היה איזה רגע שאייל קיציס פעם שאל אותו בארץ נהדרת, איך תיזכר? זוכרת מה הוא ענה?
איך אתה חושב יזכרו את הכהונה שלך?
כשומר ביטחון ישראל.
ועל זה הוא עובד כבר שנים, כי הוא לא שינה שום דבר בגבולות ישראל. הוא אחד ראשי ממשלה שהמפה של ישראל, כשהם נכנסו לתפקיד ויצאו, היא אותו דבר.
בדיוק, כשהוא ניסה לשנות את מפת ישראל, והבטיח והקים על זה שני קמפיינים, אם אני לא טועה, בסוף לא נשאר מזה כלום. כלומר, תוכנית הסיפוח, שאולי היא הייתה אמורה להיות השורה השלישית במורשת נתניהו, נשארת עמוק בארון.
ותראי, את בגין אנחנו זוכרים, בעיקר בגלל הסכם השלום עם מצרים, הוא גם שינה מאוד את גבולות המדינה. גם רבין, הסכמי שלום ועוד ועוד, ונתניהו, אם היינו עוצרים לפני שנה וחצי את הספירה, לא היה לו שום הסכם שלום, לא היה לו את הקורונה, ובמשך שנים, השומר ביטחון ישראל הזה, זה היה הדבר שהוא כתב להיסטוריה. עכשיו אני חושב שבאמת השנתיים האחרונות באורח משונה מאוד, כי הוא פה, הוא באיזה קרב הישרדות מוטרף, ותוך כדי זה הוא רושם את השיאים שישארו, ואני חושב שיש הבדל עצום עכשיו, אם הוא פורש באיזו עסקה מסוימת, פורש מהמשפט, או שהוא יורשע. אני חושב שהמשפט האחרון בספר ההיסטוריה על נתניהו, זה האם הוא ראש הממשלה הראשון שהורשע בדין, האם הוא ישב בכלא,
אם יורשע בעודו מכהן, כי כולנו זוכרים מה קרה עם אולמרט.
או שהוא פרש לכתוב את זיכרונותיו, הלך לניו יורק והקים מכון עולמי לחקר הטרור.
אתה לא חושב שבמילון שיגדיר מהו ביביזם, לא יהיה שם פרק מאוד מאוד משמעותי על הפלגנות, על תיוג המחנה השני כמשהו ש... שאסור, לא רק שאסור להיות בו, זה השמאל שכח מה זה להיות יהודים, כן? זה גוש שנאה ותיעוב, זה העלאת מוסד הפקידות למשהו שצריך לחוות בו, זה תיוג בית המשפט העליון כמי שמסכל כל יוזמה ממלכתית ציונית. כל התהליכים הללו, אתה לא חושב שזה חלק מאוד משמעותי ממה שנתניהו עשה פה בשנות כהונותו?
אני חושב שאם עכשיו ההיסטוריה של נתניהו נכתבת, זה חלק מגה מרכזי, זה גם משפיע מאוד על חיי היום-יום שלנו פה. אני חושב, בלי לחוות דעה על זה, שבדיעבד אנחנו לא זוכרים דברים כאלה. בן גוריון, היריב הגדול שלו היה בגין, שהוא, אתה יודע, היה אז קלאס, הכניסה שלו בבגין הייתה שהוא לא היה אומר את השם שלו. הוא היה קורא לו זה שיושב ליד יוחנן בדר בכנסת.
הוא שאת שמו אסור להזכיר.
אבל בתחילת שנות ה-60, בן גוריון כותב על בגין, הוא טיפוס היטלריסטי. היום אף אחד בפוליטיקה לא מעז להגיד, יש איזה השוואות קצת פה ושם לתהליכים ולנאציזם, ואייכלר כל נאום שלו משווה אותנו לנאצים, אבל ראש ממשלה שאומר על יו"ר האופוזיציה הוא היטלר, זה משהו... לא סתם אנחנו לא זוכרים את זה לבן גוריון. בן גוריון השאיר בהיסטוריה שלנו את הדבר העצום. הוא ושימון החשמונאי הקימו מדינה עצמאית בארץ ישראל. לא זוכרים לו את הקוסמטיקות האלה של איך הוא התייחס לבגין. אם נתניהו יחריב פיזית באיזה אקט את בית המשפט, זה ייזכר. כל היתר, אני חושב שבמשפטים על בית המשפט, מה ייזכר? הדיניין של מוטי יוגב למשל. הנה מוטי יוגב נכנס להיסטוריה עם משפט, עם הבאזר, פתאום הכניס משהו. איזה משפט יש לנתניהו על מערכת המשפט שנזכור עוד 100 שנה? אני לא חושב שיש, ואני חושב שזה מהונדס. כמו שאין עכשיו שום תמונה של נתניהו עם מנסור אבס, כמו שאין עכשיו אמירה שלו, אין לנו סינק בארכיון, אנחנו עכשיו יושבים הערב ובקשו ממך לעשות כתבת 5 דקות למעדורה, על יחסי נתניהו ומנסור אבס. אין חומרים.
עכשיו לגבי רם, לא צריך את רם, צריך בחירה ישירה.
זה אולי הביטוי היחידי שיש בארכיון, היא מתברר שדווקא צריך. אבל יש עוד משהו, אני חושבת שנתניהו מאוד מאופיין בו בצורת מנהיגות שלו. זה כיסוח הראש התמידי הזה לכל מי שלידו, ורק מנסה להרים ראש ולנסות, אתה יודע, לפתח עצמאות או אספירציות פוליטיות אחרות. וכשאתה מסתכל על המפה הפוליטית, בטח עכשיו, כשאנחנו כבר מעיזים לעלות על לשוננו את שאלת היורש, או הדור הבא, או מי יהיה ראש הממשלה הבא, אני חושבת שהעובדה שכמעט כולם היו שם לצידו, ועזבו בטריקת דלת כזו או אחרת, מידע רבות על האיש. בנט כמובן, והילד שקד, ואביגדור ליברמן, וגדעון סער, ועוד ועוד, אתה לא חושב שזה אומר משהו על האיש, מורשתו ומה שהוא משאיר כאן?
בוודאי. יש איזה ביטוי שבתדרוכים צבאיים אוהבים לדבר עליו, כיסוח הדשא, בהקשר של טרור, שלא נותנים לאף אחד להרים ראש ושומרים את הכל בבינוני עד נמוך. להבדיל, נתניהו מכסח דשא בליכוד. כל מי שמתבלט או כישרון גדול, לא יהיה שר בכיר, אלא אם כן נתניהו ממש יהיה חייב. יש, כל הפוליטיקה הישראלית בעצם, כל הימין הישראלי, זה אנשים שגדלו ליד נתניהו, הבינו שלא צומח דשא, והלכו לכל מיני פרויקטים. ליברמן, בנט, שקד, כחלון, סער, אלקין, זה אפילו המנוע של השמאל היום, זה בוגרי נתניהו שהוא ניסה להקטין ולגמד, ופשוט פרסו כנפיים ומנסים איכשהו להראות שיש חיים לידו, ואין כל כך חיים לידו. יש איזו תחושה, גם בימין וגם בשמאל, של וקום. בימין אומרים, מי יחליף את נתניהו? מה, מי יהיה לנו כמוהו? ובשמאל, כבר הרבה מאוד זמן, הבעיה המרכזית אולי, היא שאין דמות שנותנת פייט לנתניהו באחד על אחד. לא סתם הוא כל כך מתאבד תדמיתית על הבחירה הישירה. הוא הפרסונה היום, גם עם כל מצבו ועם 3 כתבי אישום, הוא האדם הכי בכיר בחטא שיש בישראל. והכיסוח דשא הזה, הוא מזכיר לי קצת, אני הולך להסתבך פה ולהסתכן ולעשות עוול מסוים.
קדימה.
מזכיר לי קצת את הורדוס. עשינו פה פרק לפני כמה חודשים, חקרנו את השאלה האם ישראל כץ הוא באמת הורדוס כמו שהוא נהג לומר.
הורדוס היה בנאי גדול, בנה את הנמל בקיסריה. אז ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני ניכנס להיסטוריה היהודית כגדולי בוני הנמלים בארץ.
אבל אתה מביא פה תזה אחרת שהורדוס האמיתי הוא?
אני חושב שטביעות האצבע האמיתיות ההרודיאניות הן של נתניהו, וכשלמדנו לקראת הפרק ההוא את קורות חייו של הורדוס ואת קורות חייו של ישראל כץ, מכל הסיפורים על הורדוס יש ניחוח נתניהוי. כמובן נתניהו לא רוצח המונים, ונתניהו אף פעם לא חיסל אף אחד מיורשיו או ילדיו, אבל יש משהו בתרגום לימינו שנתניהו הדבר הכי קרוב להורדוס. הורדוס בנה את קיסריה כחנופה לקיסר הגדול. הורדוס לקח את מדינת ישראל דאז, את הפרובינקיה הישראלית, שהייתה באמת משהו, איזה פסיקה על מפת העולם, והצליח בגלל עורמה בינלאומית ותחכום וקשרים, הוא הצליח להפוך את ישראל למשהו הרבה יותר גדול. הורדוס התגאה תמיד במפעלות בנייה מאוד מאוד גדולים, הורדוס שדרג את ירושלים, והורדוס חשד בכל מי שמתחתיו, כי הוא אמר, כל מי שעובד איתי, מתישהו יתהפך עליי. מה אנחנו רואים? ושוב, להבדיל, אבל בזאת כיסינו את הכסת"ח, נתניהו חושד בכל מי שעובד איתו, וכל מי שהיה אי פעם בלשכתו, בסוף מוצא את עצמו או מרואיין בספיישל עובדה על נתניהו, או זה שסירב להתראיין על זה.
אחרי שמנהל הלשכה ארי הרו חתם על הסכם שחיזק את הראיות נגד נתניהו בתיקים 1000 ו-2000, ואחרי שאיש אמונו שלמה פילבר הפך לעד מדינה נגדו, האיש המקורב ביותר לבני הזוג נתניהו בשנים האחרונות, חצה את הקווים והפך לעד מדינה חוצה פרשות.
ואורדוס בסוף, יש תמונה כזאת של אורדוס נשאר לבד בארמון. הוא הגזים עם החשדנות, הוא הגזים עם הסיכול כל אופציה לרשת אותו, ובסוף הוא נשאר ארמונות מאוד גדולים, מאוד חזקים, מאוד מרשימים, אבל בלי יכולת למשול. והשבוע הזה, כשנתניהו עם רקורד מטורף, ועם פוטין על הקו בחיוג מהיר, והיה טראמפ על הקו, אבל גם ביידן מעוניין ביחסים טובים עם נתניהו. אנחנו מדינה של 9 מיליון אזרחים, אנחנו בכל העולם מראים תמונות מבתי הקפה שלנו, ואותו נתניהו, בארמון בלפור, יושב לבד ושואל את עצמו, איך הם לא מוכנים להקים איתי ממשלה, איך? והתשובה היא, חיסלת את כולם. שר לא מוכן להקים איתך ממשלה, הוא היה אחד המעריצים הגדולים שלך. אותו כנל זאב אלקין, אותו דבר בנט, שהוא עדיין אחד ממעריציו הגדולים, ושקד וליברמן ועוד ועוד ועוד, ולפיד שישב אצלו בממשלה, ואולי הנשיא הבא בוז'י הרצוג, שגם הוא אכל ממנו מלא מרורים. האויב הכי גדול של יכולת נתניהו להרכיב ממשלה, זאת התכונה, אני חושב, הבלתי נשלטת שלו וגם של רעייתו, לחסל את כל מי שמאיים עליו פוליטית. הנה השלב שזה מתנקם בו, ובהיבט הזה, וגם בהיבט היחסים הבינלאומיים והרהבתנות, יש בו משהו מאוד הורדוסי.
אגב, ענייני יחסי החוץ, אני כן רוצה להתייחס לזה ממש במשפט, זה לאו דווקא נתניהו, כלומר הקשר של ישראל וארצות הברית לצורך העניין, אני שנייה מחריגה את טראמפ, כי באמת מה שהיה שם היה סופר חריג, מי כמו נתניהו יודע את זה, הוא בגלל מקומה של ישראל בעולם. זה היה קורה גם עם ראש ממשלה אחר, זה קרה גם עם ראשי ממשלה אחרים, יש המון דברים שנתניהו באמת הצליח לעשות שהם אחרים, כמו הקשר עם פוטין, כמו המהלך עם טראמפ, אבל אני חושבת שבסוף גם התקופה מאוד הועילה לו בהיבט הזה של מעמדה של ישראל בעולם. אבל לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על יחסי חוץ, בואו נמשיך רגע את שאלת יחסי הפנים. אתה לא חושב שהבחירות האחרונות הוכיחו שאין תוחלת למי שמנסה לעשות את הרמת הראש הזו מחוץ לליכוד, היה נערך תקווה חדשה של גדעון סער, ושהדרך היחידה באמת לשלוט או להתקרב לכס היא דרך הליכוד?
אחת ההצלחות הגדולות בעיניי של נתניהו זה שהוא ממתג את עצמו כימני האולטימטיבי, שאין עוד מלבדו ואין, לא יכול להיות ימין שמתנגד לו. היה לילה, נדמה לי 29 במאי 19, הלילה שבו נתניהו פיזר את הכנסת הראשונה, מה שנקרא. שם הוא אמר משפט, אביגדור ליברמן הוא עכשיו חלק מגוש השמאל.
בגלל גחמות אישיות, בגלל הרצון, הניסיון לקבל עוד כמה מנדטים, זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל.
ויש שם צחוק ברקע, נדמה לי של איילה חסון, וכל מי שהיה שם, גם אני הייתי שם, זה היה בלתי צפוי. לקחת את אביגדור ליברמן, שונא הערבים הכי גדול בכנסת, האיש שתמיד יגף אותך מימין, האיש שמבטיח כבר שנים להוציא להורג מחבלים, ולהגלות את, לטרנספר את ודי ערה, ולהגיד הוא עכשיו חלק מגוש השמאל, והנה אנחנו כאן כעבור שנתיים, ואביגדור ליברמן הוא חלק מגוש השמאל, וגדעון סער הוא חלק מגוש השמאל.
מה הפשט פה?
הפשט הוא שכשנתניהו חוזר שוב ושוב על כך שיריביו הם שמאל והוא ימין, וזה לא רק חזרה רפטטיבית על המנטרה הזאת, אלא הוא ממצב את עצמו כימין. לא ימין במובן של דעות ימין, לא ימין במובן של אנחנו המחנה הלאומי והם מחנה השלום או מחנה השמאל. אף אחד בישראל לא חושב שדעותיו של גדעון סער שמאלניות. אבל יש משהו בנתניהו שעוזר לו להגיד אני הימני ואין בלתי, הוא מייצג הכי טוב ובמובן הכי עמוק את הערכים שעליהם מרבית אנשי הימין בישראל גדלו. זה גם עניין הנרדפות. נתניהו הפוליטיקאי הכי נרדף בשנים האחרונות בוודאי, זה גם בגלל כוחו הגדול.
וגם בעצם העובדה שהוא היה ראש ממשלה במשך כל התקופה הזו, אז אתה יודע, את מי יבקרו אם לא את השלטון?
לגמרי, ויש לו בן שמרסס תינופים לכל כיוון, ויש לו המון סיפורים סביב המעון שלו, אבל עובדתית, אני לא יודע מי אובססיבי למי יותר, נתניהו לשמאל או השמאל לנתניהו, אבל הוא בוודאי ראש הממשלה, שבוא נגיד נמתחה עליו הכי הרבה ביקורת בדורות האחרונים, וזה משחק על סנטימנט מאוד מאוד עמוק של ימני. וזה שבזיכרון הימני אריאל שרון הלך להתנתקות ואז נאמר עליו משל האתרוג, ואז החקירות נגדו פתאום נשכחו כי הוא קיבל שבץ, אבל נשכחו. ונתניהו כשהוא אומר אני רודפים אותי בתקשורת בגלל שלא הסכמתי לפנות יישובים ביהודה ושומרון, זה יושב על סנטימנט עמוק. זה בכלל לא משנה אם זה נכון או לא, זה בכלל לא משנה אם רודפים אותו ואם זה בגלל זה ואם הוא לא הסכים לפנות יישובים. כשהוא אומר כל מה שאני חוטף עכשיו, אני נצלב עכשיו בגללכם, אני נצלב עכשיו כדי להמשיך את יהודה ושומרון, כדי שהציבור השמרני יישאר בשלטון, כדי שלא יחזרו הפנקסים האדומים של מפאי, לא סתם עכשיו שיש איזה פרידה או חצי פרידה מול הציונות הדתית. מה החסידים הגדולים של נתניהו מאיימים? כשיפנו אתכם המתנחלים מהבית, אנחנו נחגוג שם ונרקוד.
ומי שימפיל את ממשלות הימין, זה אתם, הציונות הדתית לדורותיהם. כשיפנו אתכם מהיישובים, אני הולך ללמוד גיטרה.
כי יש איזו ברית לא כתובה בין נתניהו למתנחלים ולימין. אני משמר, אני הבופור, אני המעוז ששומר על מה שחשוב לכם, ואתם תעזרו לי כשהרעים, כשהשמאלנים, כשהעיתונאים תוקפים אותי, אני שוכב על הגדר בשבילכם, כי יכולתי להיות נסיך השמאל, ובחרתי להיות נסיך הימין. ותראי את נתניהו, את הביוגרפיה שלו. הוא אשכנזי, אליטיסטי, מרחביה, עשיר מאוד, מדבר אנגלית אולי יותר טוב מעברית, היה לו את כל הנתונים להיות מלך השמאל. וזה שהוא בחר לשים את עצמו כאן בימין בציבור השמרני, יש איזו ציפייה בוודאי ממנו, שיוקירו לו תודה על זה, שיגידו לו, תודה שבחרת להניג אותנו. ואגב, בקבוצת הוואטסאפ של הליכוד, יש בתחתית איזה וייב כזה, של תודה שאתה איתנו, ותפילות לשלום נתניהו, ולעשות ממנו איזו מיסטיקה של מנהיג על. אני חושב שזה יושב על זה, שהוא המנהיג שמסמל הכי טוב, מאז בגין ושמיר, את הערכים שמרבית הימין גדלה עליהם, ולכן אולי הוא ייזכר כאיזו דמות, בטח בימין, דמות על.
אז עקיבא, דווקא בגלל כל התכונות הללו של הביוגרפיה האישית של נתניהו, בעיניי הוא אניגמה, כי הוא אשכנזי, בן של פרופסור, כן? בן של איש אקדמיה, שגדל מרבית שנותיו לא בישראל, למד ב-MIT, אתה יודע, Ivy League כזו, היה בסיירת מטכ"ל, מה לו ולישראלי הממוצע? כלום, כלום, מה לו ולמצביע הליכוד הממוצע? גם כן כלום. הנה אנקדוטה, משיחותיי עם מצביעי ליכוד אדוקים במשפחה שלי. אני פשוט לא מצליחה להבין איך הם רואים אותו כמייצגם האולטימטיבי. כי בינם לבינו אין שום מחנה משותף, כלום. הם מזרחים, הוא אשכנזי, הם גרים בפריפריה, הוא ירושלמי מרחביה, הם באמת בדרך לא דרך הצליחו להתקדם במוביליות החברתית הזו, כל כך קשה, הוא נסיך בן של נסיך, ועדיין הוא מצליח להוציא איזשהו רגש סנטימנט, ואני חושבת שזו הגדולה הפוליטית שלו, לטוב ולרע, אבל כשאתה פורט את זה בסוף, באמת באמת, הוא עם אמא של האליטות בישראל, כאילו אין יותר אליטה ממנו, גם אם אתה משווה את זה לפוליטיקאים אחרים שנמצאים היום, הקנדידטים האחרים, אני חושבת שהוא באמת הכי אליטה שאפשר, שמצליח הרבה פעמים לשווק את עצמו, אגב, ואותו איש שיווק, והתפקידו הקודם שעשה, מצליח לשווק את עצמו, כמי שיודע לדבר אל המחנה המשותף הזה, המאוד בסיסי, ומצליח לקנות אותם, והם איתו, והם אלו שהחזיקו אותו בשלטון עד אז.
כן, וזאת גאונות מיתוגית, ובאמת הבן אדם מתעסק במיתוג, באובססיביות, איך באמת הצהוב מרחביה הפך למייצג ישראל השנייה, אני חושב שבהיבט הזה, משהו שעזר לו מאוד מאוד מאוד, זה התקשורת הישראלית, ובכלל גם בדברים שלא קשורים אליו, יש בישראל סנטימנט של שנאה, של מיאוס, כעס, תיאוב כלפי התקשורת, אנחנו פה בעסק הזה כמה? 13-15 שנים, זה עוד הרבה לפנינו, והוא יודע שהוא יכול לתקוף את התקשורת בלי סוף, גם יריביו מאוד לא אוהבים את התקשורת, אבל הוא הצליח הכי טוב להפיק מים מהסלע הזה, של כמה אנשים לא אוהבים את התקשורת, והוא למשל אבא שלו, שפרופסור והכל, אבל גם יש להם סיפור משפחתי, שאבא שלו לא זכה להכרה האקדמית שהגיע לו, וזה יושב מאז.
סלח לי עקיבא, כן? ההכרה האקדמית של אבא שלו, בוא, כמה אנשים אתה מכיר, מהמיליה שלך ושלי ושל מצביעי הליכוד, שזה תחושת הכיפוח הזו, נוגעת לתקן האקדמי, הפרופסורה של אביהם. זה שיח כל כך של מגדל שן, אתה יודע, של אנשים פה, אני מסתכלת נגיד על סבא שלי, כן? שעבד בתעשייה האווירית והיה פועל בתעשייה האווירית, ממש עניין אותו, התקן שהיה או לא היה באקדמיה הישראלית, הוא מצליח את זה, את תחושת הכיפוח הזאת, אתה בטח תגיד לי, אבל כיפוח זה כיפוח זה כיפוח, וסבא שלי שהרגיש כיפוח כי הוא מזרחי, הכיפוח שלו דומה לכיפוח של אביו של נתניהו, ואני רוצה לטעון ממש לא. אבל נתניהו מצליח לגרום לאותן תחושות של עוול שיש פה להרבה אנשים, עוול מוצדק, עוול על דברים, אתה יודע, של החיים עצמם, הוא מצליח להשאיר את זה קרוב אליו, למרות שבינינו, בוא, כאילו אם אלו היו צרותיו, צרותיהם של משפחת נתניהו באותה תקופה, כן, אנחנו מדברים על המדינה שבדרך, אשרם.
ופה ההצלחה שלו, כולנו בן ציון נתניהו, בלי שידענו בכלל, בלי שזה נוגע לנו, זאת באמת לא חוויה עממית אצל נתניהו, זה 100% חוויה נוראית של תסכול, של למה הם עושים לנו ככה, זה גם על רקע פוליטי, אבא שלו היה מקורב לז'בוטינסקי, ונתניהו צריך לחבר את כולנו לסנטימנט הזה, שהאדומים, מפאי נגדנו, וזה שהצלחנו כולנו בלי להבין, גם להיות בן ציון נתניהו, וגם להאמין לו שליברמן הוא חלק מגוש השמאל, אני חושב שכל זה, זה חלק מהשפה שלו, מהשיטה, שאני תוהה, גילי, האם זה נשאר איתנו עכשיו, האם גם המנהיג הבא שיהיה, מי שזה לא יהיה, אנחנו נקרא לקבוצה שלו, עם הסיומת סטים, בנטיסטים, לפידיסטים, לא יודע מה, יוסי כהניסטים, והאם גם אם הסגנון הזה נשאר, או אם אנחנו הולכים לתקופה אחרת, למשל, האם עכשיו מתחיל עידן לפיד או עידן בנט?
אני חושבת שכן, ותראה מה קורה עכשיו בארצות הברית, כן? איך ביידן מנסה לעשות כמה שיותר דברים אחרת מטראמפ, ומבין שצריך שנייה להכניס שקט למערכת. שנייה רגע, לנשום עמוק, לעבוד, להחזיר ימינו כאן כקדם, ורגע להרגיע. ואני חושבת שאין ספק שאם אכן יגיע היום שבו יהיה ראש הממשלה שאינו בנימין נתניהו, הוא יצטרך לנהוג אחרת, אבל הזכרת את לפיד. ולפיד, אגב, וענייני קינג ביבי, כן? ככה אנחנו מדברים על נתניהו בשנים האחרונות, אני חושבת שאנחנו בקינג לפיד, כי באמת בחצי שנה האחרונה, הוא הוכיח שהוא פשוט, הוא באמת המושך בחוטים האמיתי בפוליטיקה כיום, כולל הטריק של הוועדה המסדרת האחרון, ואני מניחה ש... איך אומרים אצלנו, עוד לא נשמעה מילתו האחרונה, בתקופה האחרונה לפיד הוכיח שכל מה שהוא עשה בשנים האחרונות כדי להגיע לסטטוס הזה, למעמד הזה, ויתר על הרוטציה, עזב את המשרה הנחשקת באולפן שישי, הקים מפלגה מאפס ובנה אותה בעבודת שטח מטורפת, שהיום מפלגה ש... אתה יודע, אנחנו נוטים לזלזל או נטו לזלזל בלפיד, היא מפלגת השטח אחת הכי גדולות בישראל. איפה מפלגת העבודה ואיפה יש עתיד, כן? בסופו של דבר אני חושבת שהוא הוכיח, הוא עושה עבודה פוליטית מצוינת, והוא קנדידט ראוי להיות הקינג הבא.
ואני טועה אם יש ללפיד מספיק מהתכונה של נתניהו, יש המון ואולי יותר מדי ממנה, רצון אז וכמעט מוטרף להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים את נתניהו עכשיו משלם מחירים אדירים, שהוא לא חלם מעולם לשלם בשביל סיכוי אולי לשרוד. אנחנו רואים איך הוא טיפס על גבי כל מכשול וכל יריב, כדי להיות ראש ממשלה, הוא פשוט רצה את זה יותר מהכל, וצ'רצ'יל, שנתניהו, וגם בנט וברקת, והמון גברים בפוליטיקה הישראלית, חולמים להיות כמוהו, לצ'רצ'יל יש ספרות שלמה על חשיבות הניצחון, ניצחון זה הדבר היחיד שחשוב, ניצחון בכל מחיר, אתם שואלים אותי מהי המטרה, ניצחון, 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 הוא אמנם אמר את זה על מלחמת העולם השנייה, אבל אני חושב שהסנטימנט הזה נשאר, רצון אז וגדול לנצח, ובשבועות הקרובים אנחנו נראה היטב עד כמה הרצון של שני הלוטשים עיניים להחליף אותו הוא גדול, עד כמה רצונם של לפיד ובנט לנצח הוא גדול, ובעיקר אני חושב שעידן נתניהו עדיין לא תם, אנחנו נכנסים לפרק המעניין ביותר בעיניי, נתניהו מבחוץ, נתניהו מסכל, נתניהו הורס ליריבים שלו, נתניהו לא מבלפור אלא מזה מתי נתניהו גולה,
חכה, אל תיפרד מבלפור כל כך מהר.
זהו, הקרב על בלפור עכשיו, וגם אם הוא יעזוב את בלפור, אני חושב שהוא יישאר באופוזיציה, ואני חושב שגם באופוזיציה הוא לא יהיה גרסה חיוורת של עצמו, אני חושב שאולי להפך אפילו, כשהוא עם הגב לקיר הוא נלחם, ואני חושב שעידן נתניהו במובן מסוים מסתיים, כי אני לא חושב שהוא כבר יושבע כראש ממשלה יחיד בראשות ממשלתו, אבל אני חושב שיקח זמן עד שעידן נתניהו יסתיים, ואני חושב שהפרק הזה של סוף העונה, מחירת חיסול מפה, או באמת הקרב על הארמון, הוא אולי הפרק המרתק ביותר, ועל עידן לפיד, או עידן בנט, או לא יודע, כוכבי, כהן, כל אחד אחר.
אנחנו נהיה כאן, אני מבטיחה. עקיבא, אתה עושה את הפרק הבא?
אנחנו נהיה כאן בוודאי. ונספר שהזנתם לפרק של עוד יום, שאותו ערך והפיק דניאל אופיר, רחל רפאלי צוות הפסקול, הטכנאית הייתה דבורה סוויסה, אבי שם הביא לשידור, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לך גילי כהן.
תודה עקיבא.
ואם היה לכם מעניין, אתם יותר ממוזמנים לשתף את הפרק הזה ובכלל את הפרקים של עוד יום, ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו כאן, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו בפייסבוק, כאן הסקטים, תוכלו לכתוב גם בכל דף של כאן חדשות פייסבוק או בחשבונות שלנו, גילי כהן בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או עקיבא נוביק, תראה בפרק הבא.